אנחנו היום פותחים פרק חדש. ולמעשה, לאחר שסיימנו ללמוד על שמשון, שהוא השופט האחרון, המסופר, כפי שאתם מבינים, ספר שופטים, הסדר הכרונולוגי שבו הוא הסיפור. זאת אומרת, הוא לא ספר היסטוריה שבא לספר מה היה, אלא הוא רוצה ללמד אותנו דברים. ואנחנו רואים שאין בו מוקדם ומאוחר. יכול להיות בו צדדים של סיפורים שהם מוקדמים יותר והם מסופרים לאחר מכן וכן הלאה. רואים את זה לאורך כל הספר וכמה דוגמאות. ואנחנו עכשיו למעשה חוזרים לתקופה מוקדמת. כן? שהפרק עצמו אומר, כפי שתכף נקרא, שזה קרה בימים קדומים. כאילו חוזרים לתחילת התקופה. פרק י' ז'. בואו נראה את זה ביחד. ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכאיהו. ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתי. ותאמר אמו, ברוך בני לאדוני. היה שבט 1,100 הכסף לאמו. ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי לבני, לעשות פסל ומסכה. ואתה השיבנו לך. והיה שבט הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנאו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, והיא בבית מיכאיהו. והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעס אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, והיא לא לכהן. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עד כאן מחזה ראשון. יש פה פרק עם כמה הצגות לעשות, והגענו להצגה הראשונה, שיקופית ראשונה. שאלות של הקהל. אתם הבנתם מה קרה פה?
לא.
ממש לא. אחד באמת התמונות המוזרות שהתנ"ך מתאר, המוזר שבה, שהיא מתחילה בלי שום רקע. אין שום רקע לסיפור הזה. מדובר פה על איזה איש שקראו לו מיכאיהו, ופתאום הוא מתחיל לדבר. ויאמר אל אמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית. מה זה עלית? קיללת. בדיוק, קיללת. וגם אמרת באוזני, או באוזני, מה אמרת באוזני? ישרף האימא של הגנב. ומי זה הגנב? הוא בעצמו. זאת אומרת, את מי היא קיללה? את עצמה. או אתו, גם את הגנב, כן? את הגנב היא קיללה שישרף, את האימא של הגנב שיחנק, שתחנק. ואז הוא בא ואומר לה, אתה יודע, אתה גנב, לא, הוא לא קורא לעצמו גנב אגב, איך הוא מקטיר, תראו פה, לוקח, הכסף לוקח, הוא לא נגנב, הוא כמו בצבא לפעמים כשהם גונבים ליחידה ליד כדי זה, כל זה השלמת ציוד, כדי לא להגיד, חלילה לגנוב, הכל נשאר בצהל, כאילו, לזה אני לא מכיר, שיטת המדפים לא שמענו. טוב, זה באפסנאות אולי, אצלנו מדפים, זה היה לסגור מדף כשמתחבים בתוך הטנק. אז בעצם הוא משחק איזשהו תמים, נכון? למה אגב הוא מחזיר את הכסף? למה הוא מחזיר את הכסף? בגלל הכללה. יש אחד כזה שלא צריך כסף, אנחנו מוכנים לפגוש אותו.
לא, למה בגלל הכללה יכול להיות שהוא? הוא אומר, אני שמעתי שאת קיללת,
לא הבנתי שזה עד כדי כך. בסך הכל רציתי 1,100 שקל לקנות בזוקה.
אז למה במקום הוא לא החזיר?
כי הוא גנב.
הוא גנב, הוא שמע שהיא מקללת, אז הוא אמר, לא, רגע, אצלי. למה הוא חיכה ואחר כך הוא
החזיר? לא, הכללה היא לשון עבר, ואת עלית. הוא לא מיד אומר לה, אמא, אל תקללי, זה אצלי.
אם זה בגלל הפחד של הכללה, אז הוא המחזיר מיד. עבר זמן עד שהוא החזיר.
כנראה שעבר זמן. ייתכן שהכללה התחילה לפעול. נכון? היא אמרה אולי שתשרף, ישרף זנב חמורו של הגנב, זנב חמורו נשרף. אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה, אנחנו לא מספר לנו את כל התמונה. אבל הוא נותן לנו מספיק תמונה כדי להבין שיש פה משהו לא נורמלי. בן שגונב מאמא שלו את הכסף, אגב, איזה סכום של כסף זה? אנחנו כבר יודעים לעשות את החשבון, נכון? כי בשיעורים הקודמים עשינו את החשבון עם דלילה, שהיא כל סרן פלישתי הבטיח לה 1,100 כסף, והכפלנו ב-5, נכון? אז בואו ניקח, נגיד, בערך 15, יצא לנו בערך 15 מיליון, בואו נגיד, בערך, זה שווה ערך לימינו למשהו כמו 3 מיליון. כן, זה מזוודה רצינית עם כל הכסף בפנים, וגנב, כן, גנב את כל החסכונות.
אולי זאת,
מה? הגנבת של עצמה.
לא, היא.
אולי זאת האמא, זאת דלילה, אתה אומר. זאת דלילה. וזה הייתה כזה. תראה, אתה מתפתה לומר את זה בגלל הסמיכות. בגלל ששבוע שעבר למדנו, שבועיים למדנו על דלילה, ועכשיו פתאום יש פה... זה לא מסתבר. כי מיכאי הוא משבט אפרים, והיא, יכול להיות שהייתה יהודיה דלילה, אנחנו אמרנו שהכסף מעבר גם עברים. זאת אומרת, עברים בבית. לא מסתבר. כן, ויש גם איזה, לא ברור מתי בדיוק היה שמשון, בוא נגיד שזה, זה לא יכול להיות. אז רק כסף. כסף נראה אותו דבר, גם לפני 300 שנה, הוא עדיין נראה אותו דבר. ועושה את אותם פעולות עד היום, ועד בכלל. כן, שאלות, אז צריך רגע לקחת לנו, לתת לנו את הקופסה השחורה.
ברוך
יהיה להשם,
כאילו, השם נוכח.
יפה מאוד. יפה מאוד. עלית באמת על הדבר המרכזי פה בסיפור. יש פה איזה בלבול מושגים מוחלט. צד אחד, היא מקללת. צד שני, היא מברכת בשם השם. מחזירים את הכסף. הכסף, כמה פעמים הכסף עובר מיד ליד? הכסף היה אצל האמא. הבן גנב, פעם ראשונה. נכון? מעבר ראשון. אחרי זה הוא אומר לה, את קיללת, מחזיר לה את הכסף. ואז מה קורה? היא מחזירה לו עוד פעם. בכלל הכסף שלך, היא אומרת לו. אני בכלל לקחתי את כסף, הכסף הזה היה בשביל הבן שלי, זה בכלל בשבילך. ואז הוא מחזיר לה עוד פעם את הכסף, ואז היא לוקחת את הכסף, 200 נותנת לצורף, כמה נשאר?
900.
מה היא עושה עם 900? פסל. לא, פסל היא עושה ב-200.
ולבן
שלו. או לבן, או לעצמה. פסל היה בבית מיכאי. מה עושים עם ה-900? אז 900 צריך לשלם שכירות, נכון? לשלם לחזן, לשלם לכומר, לשלם לבעל קוירה. כן, הוא אומר, אני אחזיר לך. היא אומרת, אני אחזיר לך.
900.
כן, עוד פעם אתה אומר, עוד פעם זה עובר, מיד ליד. כן, הכסף עובר מיד ליד. למה? לא, זה נראה כאילו בכלל היא, זה המצאה שלה עכשיו. היא אומרת, בכלל, הכסף הזה, מן אל-אוול. אתה יודע מה זה מן אל-אוול? מלכתחילה, היה שלך.
לא, הוא שמע את זה.
לא, כשהוא גנב הוא לא שמע את זה. הוא פשוט פתח איזה ארון, ראה את הדולרים של האמא שלו, התגלגלו לו העיניים, יהיו סימנים של דולרים, אז הוא לקח. למה חומדים כסף? זה לא צריך להסביר פה, נכון? פה צריך להסביר, אני מקווה, כן. קומות אחרים לא צריך להסביר. יש סיפורים כאלה על הרבי מקוץ. ספר, נדמה לי, החידושי ערים אומר, שהיה פעם, זה דיבורים, זה היה ככה, שבחצר של הרבי מקוץ, הייתה אישה עשירה, יהודיה עשירה מאוד, קראו לה תמרי. הייתה אלמנה עשירה, שהיא הייתה תומכת בהם, בחסידים. זה יום אחד נכנס אחד החסידים ואמר, תמרי, הגיע לעיירה ומחלקת כסף. הרבי מקוץ פתח את החדר שלו, צעק בכל רם, פוי, גלט! גלט ביידיש זה כסף. פוי, גועל נפש. ואז מספר חידושי הערים, מאז הצעקה הזאת של הרבי מקוצק, כל פעם שאני רואה כסף, אני מקבל בחילה. ממש, מגעיל אותו כסף. אז זה סיפורים יחידאים כאלה, מראה את האדם שמקיא אחרי שהוא מקבל כמה שטרות בכיס. בטח אם זה 3 מיליון דולר כאלה, ככה, מגלגלים לו פה מתחת לשולחן. הוא חמד אותם. והאימא באמת אכן קיללה את הגנב ואת האימא של הגנב ואת בכל הקדושים ובכל הטמאים. והוא נבהל מהקללה, ואז הוא בא על 4 כזה מסכן ומחזיר לה את הכסף כי הוא לא רוצה להסתבך עם הקללה. לא תגנוב. נו. כבד את אביך ואת אמך. נו. אבל כללה זה כבר too much בשבילו. זה כבר too, הוא לא רוצה. התעסק עם אלוהים, הוא לא רוצה. בן אדם וחברו לא כל כך מטריד אותו. בפרט שהוא מבין שהוא היורש החוקי. ומילא יום אחד האמא תמות, ומילא הוא יקבל את הכסף, זהו. אז הוא מקדים את המאוחר. כל הראוי למיטה, אין מיטה מעקבתו. אז הוא כבר יורש בחייה. כן, רק תיקח את השחור. כן. זה לא עירת שמיים מהכללה, זה עירת אקזיסטנציאליזם מעבודת אלילים. כן. אולי באלוהים, כן, הוא מפחד. הוא מפחד, יש פה איזה עירת כפרה. אז למה היא בירכה אותו? מה בעצם עומד באחורי הברכה? היא עכשיו פתאום תופסת את מי קיללה, אז היא עושה שתי פעולות. פעולה ראשונה, ברוך בני להשם. קודם כל מברכת אותו להשם. אז אם היא קיללה אותו באלוהי מואב ובאלוהי כנען ובאלוהי זה, קדוש ברוך הוא זה תמיד מעל הכל. אין איזה ילד. ברוך בני להשם. קודם כל מברכת אותו. היא מאמינה בברכה הזאת שלה?
לא.
לא. למה? איך רואים שלא? כי היא עכשיו עושה מה שקראנו מן אל אוואל. היא אומרת, תרגיל, זה דבר גאוני. יסלחו לי אנשים, אבל רואים לא אחת ולא שתיים, שלנשים יש איזו ישרות כזאת, שהן לא יכולות לסבול את המושג רטרואקטיבי. אני צודק? צודק, כנראה. יש איזה קושי, לא שבלתי אפשרי. אבל פה רואים זאת אישה שברוב הלחץ מהכללה שהיא קללה את הבן שלה, היא משתמשת במושג ההלכתי רטרואקטיבי. זאת אומרת, מלכתחילה בכלל, הכללה שקיללתי את הגנב, לא חלה על הבן שלי. למה? כי בעצם הכסף היה שלו, אז הוא לא גנב. לא מספיק שהיא, זאת אומרת, היא קיללה את הגנב, אז הבן גנב, אז היא אומרת ברוך בלי להשם, אז זה לא מספיק לה. אז היא אומרת, בכלל אתה בכלל לא גנבת, כי זה היה שלך, מן אל אוול, מלכתחילה. בסדר? סיבה שכותבים תאריך על כתובה, וצריך שיחתמו העדים בזמן הכתובה, ולא יהיה מאוחר, שלא יחפה על בת דודתו. גם כן איזה משהו כזה למפרע, מה שנקרא. רטרואקטיבי. והיא משתמשת בדבר הזה, כי היא לא מאמינה בברכה של עצמה. זאת אומרת, בכללה של עצמה, היא מה זה מאמינה. בברכה בהשם, זה כבר לא. כן? אנשים שחיים את ה... ואז היא עושה עוד משהו שלישי. גם זה לא מספיק לה. הרטרואקטיבי, אפקטיבי. כן? משפט יפה. רטרואקטיבי, אפקטיבי. היא לא באמת נתנה לבן שלה, אבל היא אומרת, כי היא לא רוצה שהוא יסרף לו הזנב של החמור. אז היא עושה את זה. ואז היא אומרת דבר שלישי, בכלל, אני הקדשתי את הכסף הזה, זאת אומרת, הכללות לא יכולות לחול על זה, כי הקדשתי את הכסף מבני לעשות מזה, איך היא אומרת? לעשות פסל ומסכה, וזה כנראה מלמד אותנו בשם מי היא קיללה את הגנב, ולכן היא עכשיו הולכת לפייס את האל הזה שהיא בעצם גונבת לו את העבודה. מה תפקידם של אלילים אם לא להרוס את החיים לאנשים תמימים כאלה, גונבים, גנבים תמימים. ולכן היא עכשיו גם בכלל עושה מזה פסל. שיעורי בית. אתם אוהבים לעשות שיעורי בית? לא יודעים. זה לא אומר שהשיעור נגמר. כשהייתי מורה בכיתה פה הייתי נותן לילדים שיעורי בית. והוא מציע להם לעשות שיעורי בית, לציין כמה עבירות מעשרת הדיברות מצוינות בפרקונצ'יק הקטן הזה. כרטיס קטן, כרטיס ביקור של ויחיו ואימו. כמה עבירות על עשרת הדיברות יש כאן? אז בוא נגיד, אנוכי השם אלוקיך, נשים בצד. בסדר? לא רואים אותו. לא יש ולא אין. שים אותו בצד. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש גם יש. לא תישא שם אלוקיך לשווא, יש גם יש. כבד את אביך ואת אמך, אין, זאת אומרת, יש שאין. אולי נגיד שהוא גם היה דתי וגנב בשבת, אז גם בשבת, נכון? טלטל את הבוקצה, לא היה בעיה אז, אבל אולי הוא טלטל מרשות לרשות. אז זה בספק, שבת ספק. לא תגנוב, יש... לא תחמוד. יש? יש. כמה הגענו כבר? שש. לא תענה ברעך עד שקר. שבועת שקר זה לא תישא השם אלוקיך לשווא. ויש פרשנים שרוצים לומר שכל כך הרבה כסף שיש לגברת זה בכלל אתנן. אז גם לא תנאף יש פה. בלי פירוט יותר. האם החד הורית הזאת כנראה עסקה במקצועות עתיקים. וכל כך הרבה, תראו איזה פירוט, איך מתחיל דרדור בעם ישראל. איך זה מתחיל? יש פה משהו שנקרא, בספרות קוראים לזה אנקדוטה. מה זה אנקדוטה? מי למד את הספרות? אנקדוטה לא. אנקדוטה זה בספרות, זה כוונה סיפור, לא, סיפור קטן מהחיים שאפשר ללמוד ממנו על התקופה כולה. זאת אומרת, אם רוצים לספר על תקופת נפוליאון, נפוליאון היה הדמות, נכון? ויספרו על האופן שבו הוא היה מכניס אותו יד לשרוול ומסתובב כמו טווס. זה נקרא אנקדוטה. או סיפור אחד קטן על נפוליאון, צריך לשמוע סיפור קטן על נפוליאון, שישקף את דמותו, שישקף את משהו, זה נקרא אנקדוטה. זאת אומרת, פה, בבחינה ספרותית, שמואל הנביא כתב לנו אנקדוטה. זאת אומרת, סיפור קטן, הצצה לתוך מטבחה של אמו של מיכאיו, ושיח small talks כזה בין אמא עובדת במקצוע עתיק, ובן שעובד במקצוע ותיק, גונב, מחזירים, מקללים, כללות, ברכות, עבודת אלילים. מתוך כל התסבוכת הזאת של מה הכללה בשם אלוהים, והברכה בשם השם, והרטרואקטיבי, אפקטיבי, וכל מה שיש פה, כל ה... יש פה לעג נוראי איך התחילה עבודה זרה בישראל. והנה הוא פותח שם פונדק דרכים, אנחנו רואים לפי ההמשך סיפור, תכף נקרא את זה, שיש לו פונדק דרכים, והוא מתחיל לספק לעוברים ולשווים שירותי דת. שירותי דת. כן, שאלות. לא, לא, לא. לא, שיבנו לך, אני אחזיר לך. מה שהיא אומרת. ותאמר אמו, הקדש שקדשתי את הכסף להשם ידי לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה שיבנו לך, הכוונה למה שהתכוונתי מלכתחילה, זה הרטרואקטיבי. מלכתחילה התכוונתי שזה יהיה בשבילך לפסל ומסכה, ועכשיו אני מחזירה לך. אני, איזה טעות עשיתי שעיכבתי את הכסף בידי, ולכן קרה כל מה שקרה פה. אז הוא בעצם נסע למחוק את האשם הגניבה הזה שיש עליו. כן. רק תקחו את ה... על התקופה, כן. כן, תכף נראה, כי זה יהיה להמשך הסיפור. אבל איך אני רואה שזה באמת אנקדוטה על כלל ישראל? הפסוק שמסיים את התמונה הקטנה הזאת, שאומר, בימים ההם אין מלך בישראל. אז הנה תראה, טוב שיש לנו בחירות, ואפשר אחר כך לקטר כמה שרוצים, יש רישיון לקיטורים. איש הישר בעיניו יעשה. כן, רק קח את השחור.
זה ממש תופס כאן במקרה הזה, כי זה לא בדיוק נקדש למשהו בונה שם לעבודת השם, אבל הוא בוחר את אחד מבניו לא לכהן. בוחר מישהו שהוא לא משבט לוי, אלא מהשבט...
כנראה את בנו הבכור. כנראה את בנו הבכור, כי יש לבכורה...
מה שאגב בוטל, כן. הזמן על ידי משה.
נכון. למרות שאחד מבניו פה אין הכוונה, אולי לא הבכור. זאת אומרת, אחד שהוא נראה לו שהוא היה מוצלח. בהמשך אנחנו נראה מה דעתו של האבא על הבחירה הלא מוצלחת הזאת. תכף נראה. כי אם האבא גנב מאמא שלו, אז אתה מבין שהבן כנראה גונב מאבא שלו. זה דרכי אבות, מה שנקרא. כן.
יש משמעות למיכאי ומיכה?
כן. נעשה מח. מיכאי הוא זה בשם השם. נכון? כמו שחזל אומרים על אחז. השם האמיתי שלו היה יהו אחז. אבל אחרי שהוא אחז... בקודשי בית המקדש, וטימא אותו, ועשה מה שעשה, אז הורידו לו את שם השם, נקרא אחז. וגם פה אותו דבר, כאילו, השמיטו את שם השם, אחרי שהוא עשה פסל, הוא נקרא מיכה. למה אתה אומר בקוף? בית אלוהים, אחרים. נכון. יפה מאוד, אתה שמת לב למשהו שחזל עלו עליו, חזל פה פותחים פריים, פותחים את המצלמה, אנחנו מאוד, מאוד ממוקדים עכשיו בתוך מטבח, small talk בין אב, בין אמא לבין, נכון? הבית אלוהים הזה שאתה פתאום גילית פה, חזל פתאום מסתכלים על מצלמה, נכון? ותמיד שמסריטים איזה משהו, פתאום המצלמה מתרחבת, ואתה רואה את הרקע, נוף. איפה הוא ממוקם? אז אנחנו יודעים בדיוק היום לזהות את המקום שהוא נמצא בו. המקום הזה נקרא היום חן אלובן. ומי שמכם יוצא לו, מזדמן לו לנסוע לאלי, אז היום יש דרכים חדשות, חטפו שם בהר בין שילו לסינג'יל, שם בכביש העוקף את סינג'יל ואת הכפרים הערבים, נכנסים למורדות שילו, למורדות אלי, היישוב אלי, ומגיעים לכביש שמחבר בין מעלה לבונה, שימצאת על ההר למעלה, הר לבונה, ללובן, הכפר הערבי לובן, שימצא בעמק למטה, ומכל העמק הזה עד צומת תפוח. הכביש הולך ישר, עד צומת תפוח, ומשם ממשיכים ישר לשכם, או פונים שמאלה לחוצה שומרון, או פונים ימינה למעלה אפרים. אין צומת תפוח. ובדרך הקדומה, לא היה את הכביש עוקף הזה, של שילו אלי, אלא היה מעלה לבונה, שהוא מעלה כזה מפוטל, ולמרגלות המעלה הזה, בזמני אני עוד זוכר כשלימדתי באלי, אז היינו נוסעים דווקא בכביש הישן, רק התחילו אז לסלול, משהו כרך לפני 20 שנה בערך, התחילו לסלול שם את הכביש העוקף, וחן הלובן הזה הוא מקום, תראו, הטופוגרפיה זה דבר שלא משתנה, רק בדורות האחרונים מתחילים קצת להזיז טופוגרפיה. בימי קדם, טופוגרפיה היא משהו מקובע. זאת אומרת, רואים עד היום, לעלות מעבר הירדן לירדן, כאילו מנהר הירדן לעלות לכיוון רבת המון, יש בסך הכל שתי דרכים, דרך אירביד או דרך רבת המון, שני דרכים שאפשר לעלות על המצוק הזה של עבר הירדן. וזה המצוק הרגיל, זאת אומרת, משם בני ישראל ירדו לירדן, משם ברחו המדיינים, כל התזוזה היא זאת, כמו מישור החוף. כביש החוף הוא ויה קוסטה, הוא תמיד היה. אז אמנם נכון, היום יש אפשר לגשת עד חוף הים, מה שבזמנם היה קשה, רק ליד שפחי נחלים. כי היה דיונות, וזה היה מאוד תובעני, והיה קשה, וביצות מן הסתם היו שם. היה קשה לרדת עד הים. והכביש החוף היה כביש החוף, רואים שסימנים מוצאים אבני דרך רומיות, ועוד לפני זה מוצאים שיקמים שהצלו על הדרך, ועשו איזה מין מסלול שרואים ליד ניצנים, רואים את זה. דרכים, טופוגרפיה פחות או יותר שמרה על עצמה. הר תבור זה אותו הר תבור. התכסית משתנה, אבל הטופוגרפיה נשארת. טופוגרפיה זה גובה הערים, עמקים, נחלים, מה שנקרא, כן, פני השטח. והתכסית זה מה שאנשים שמים, נוטים יער, עוקרים יער, עושים בתים, בונים עיר, מזיזים עיר, גוש קטיף, עוקרים גוש קטיף, יש כל מיני זוזות. זה נקרא תכסית. אבל הטופוגרפיה נשארה אותו דבר. אז גם פה, אם אנחנו מבינים את מה זה מעלה לבונה, אז באמת רואים את זה בכמה תקופות. למשל, אחד הקרבות החשובים של יהודה המכבי היה שם במעלה לבונה, שם הוא ניצח, קרב גדול וחשוב. כל הסורים שהגיעו לעזור ליוונים, היוונים הסורים שבאו לעזור פה ללחם נגדו, הוא תוקע אותם שם במעלה לבונה. זה מעלה הכרחי, מקום שאין ברירה אלא לעלות, ומעייף ביותר. גם לרדת בו מעייף ביותר. והצורה הזאת שזה נחצב בהר עד היום זה אותו דבר, רק סללו את זה קצת יותר. הבריטים, אחר כך הטורקים, אחרי זה הבריטים, אחרי זה אנחנו קצת שיפרנו. ירדנים לא נגעו בזה. עד לפני כמה שנים זה היה נשאר אותו דבר. זה גם היום חייב להיות אותו דבר. אתה לא יכול לעלות בבת אחת על הר כזה גבוה. אתה חייב לעשות את זה בצורה מדורגת. ובמרגלות אותו הר מוצאים מקום שמזוהה כחן הלובן, החן של לובן, מעלה לבונה. והוא מזוהה בוודאות כהמקום שבו פסל מיכה עמד. זאת אומרת, הוא בעצם היה פונדק דרכים למי שמתכנן לעלות למחרת בבוקר, להתחיל את היום בעלייה קשה ומפרכת, מגיע עד לשם, נח שם על המרגלות המעלה, מי שירד לקראת ערב, עייף את הסוסים והחמורים שלו, כי הם צריכים כל הזמן לבלום, הם לא יכולים, קשה להם ברגליים לבלום, והוא נח שם גם לילה. זאת אומרת, זה מקום שאנשים כולם, בין עולים, בין יורדים, שם ישנים.
איפה
שם באר, לפני העלייה? כן. יש שם ממש, רואים, לפי גודל האבנים, איך גילו את זה? לפי, שם חצר כזאת, שם בית ערבי, עם חצר. רואים את הגודל האבנים של החצר, שמזהים שזה היה החן. יש גם עדויות לזה, שנושאים שנסו שם, וזה מופיע בספרים. עכשיו, למה זה נקרא בית אלוהים? וזה יצאנו לשאלה. אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נתיר את זה הפוך. היה עולה עשן ממזבח העולה של המקדש בשילו, שנמצא ממש רכס על יד, מרחק של 3 קילומטר, המשכן בשילו, ואין את העוקף. זאת אומרת, להגיע לשילו צריך לעשות עוד איזה מאמץ, לרדת באיזה הר, לעלות עוד איזה הר, להגיע, חצי גובה של הר. ומשם בעצם לפנות ימינה, כאילו בין הגאיות, לעלות ימינה לשילו. וזה ממש, לא, זה לא עלם הדרך, זאת אומרת, צריך קצת להיכנס, ולקח עוד איזה חצי שעה הליכה, שעה הליכה, מהבית שלו. ואומרים חז"ל שהיה אשן, התנור, המאפייה של ניחה, עולה לשמיים, והכתורות שהיה מקטיר שם לעבודת אלילים יחד עם זה, מתערבב עם האשן של המקדש בשילו, ולא ידע הקדוש ברוך הוא מה ערב יותר. למה? שהייתה פיתו מצויה לעוברי דרכים. היה מכניס אורחים גדול. והסיבה שהוא היה זקוק לדבר הזה, זה כנראה הסיבה שאימא שלו עשתה לו את ה... אגב, זה כנראה מסביר למה הוא היה זקוק לכסף. הוא מין נדיב כזה שנותן לאחרים. נותן לאחרים. ולא תמיד כנראה שלפצח כאלה שעניים שעוברים מקום למקום, לא תמיד משלמים למה שהם אוכלים ומקבלים. אז אולי בגלל זה הוא היה צריך את הכסף. ואימו ראתה כי כן, ולאור הנסיבות שתיארנו, אז היא אמרה לו, תראה, יש משהו אחד חסר אצלך באכסניה, שירותי דת. אתה נותן שירותי דרך, אתה נותן לחם, אתה נותן מקום לסוסים, לחמורים, יש שם באר, יש שם כן, שירותים. אז צריך גם עוד משהו, מה שהציבור מבקש. זאת אומרת, זה לא ברור מי גנב פה, העכבר גנב או החור גנב. זאת אומרת, האם יש פה ביקוש ובגלל זה יש היצע, או בגלל שיש איזה היצע מתחיל להיות ביקוש. אבל כיוון שיש פה איזה משהו שהוא טוב לבריות, רע לשמיים וטוב לבריות, יש פה איזה דילמה. אז לכן יש לו בית אלוהים. רואה חז"ל ידעו את כל הדרשה הזאת? מהמילה הזאת שזיהית. למה קוראים לזה בית אלוהים? כי אנשים מרגישים שם בבית. לעומת זאת במשכן בשילו, עוד הרבה לפני חופני ופנחס בני אלי, שהמקום לא סימפטי, ולא טוב לבריות, וכדרך גם לא טוב לשמיים. זה לעומת זה. זה לעומת זה. אגב, זה מסר לדורות, בשבילנו. אנחנו צריכים שרבנות תהיה מקפידה, אבל לא קפדנית, נעימה, מסבירת פנים, ידידותית. כן? זה דורש מאמץ גדול מאוד של שנא את הרבנות ואהב את המלאכה. אומר, זה לא תעמולת בחירות לרב אמסלם, אלא זה... תיאור מדויק איך צריכה להיות רבנות. אז אומר אחד הפרשנים שם, אהב את מלאכת הרבנות. שנא את הרבנות, פירוש הדבר, את השררה ואת הכבוד, מזה לברוח. אבל את מלאכת הרבנות, הרי אנשים זקוקים לרבנות, הם זקוקים לשירותים האלה. של פסיקת הלכה ושל גידושין וגירושין, כל הדברים האלה זקוקים. תאהב את המלאכה הזאת, תעזור לאנשים, תהיה מקצועי. תהיה מקצועי. זה אולי אגב באמת אחת הסיבות של ההפרטות למיניהם. כי ברגע שהפקיד הוא פקיד ממשלתי, אז זה עבודה שלו. הוא בא בבוקר, הולך, כאילו לא כך סופר את הקהל הרחב. אבל אם זה מופרט, זה שלך פרטי, אז אתה לא תהיה נחמד לקהל. רואים את זה שאנשים, חברות פרטיות, הם מאוד ידידותיים ללקוח, הם מסבירים לו פנים, הם לא ביוקרטיים. זה מה שהמגמרא אומרת, תהיה ממלכתי, תהיה ממלכתי מספיק, אבל אוהב את המלאכה. ומסר גדול מאוד מהסיפור הזה שחז"ל מצאו בבית אלוהים. יש אולי הגבלה, שיעורי בית. שיעורי בית. נא לבדוק. כן, דבר למיקרופון. כן.
מה שמעניין שהוא, עצם זה שהוא בונה את זה כל כך קרוב לשילו, ממש כאילו שביט שזאת התרסה לאור היום.
אני לא יודע.
אני מצפצף על
זה. לא, לא בטוח שזה התרסה. זה פשוט הנסיבות. האנשים פה התעכבו. אתה יכול להגיד שאולי בגלל שהוא באמת על אם הדרך, ואנשים קיבלו את סיפוקם הרוחני ממתנותיו והאוכל שהוא נתן, ויש להם אפשרות לשאול בהשם, על פי מושגיו, על פי מושגיהם, אז הם לא עושים את הפנייה ימינה, ולא הולכים עוד שעתיים ומתעכבים, כי זה לצאת מהם הדרך. אנשים רוצים ללכת צפונה, אנשים רוצים ללכת דרומה, נכון? אם היו אומרים לך שיש בית כנסת להתפלל בו מנחה מעריב, אבל צריך לרדת 10 דקות נסיעה מכביש 6. אתה ממהר. זה דילמה. אז אם מישהו היה פותח פונדק על אם הדרך, והיה שם גם בית כנסת, גם כנסייה וגם מסגד, ורבנים היו אומרים, גוואלט, אוי גוואלט, איך אפשר? זה בית כנסת זה, מה אנחנו פה באמריקה? ובכל זאת אנשים היו צריכים להתפלל שם, כי זה יותר נוח. הקהל היה מצביע ברגליו. זה הגיוני שזה כך יהיה. אז ברוך השם, בימינו לא, אין כזה דבר, אתה רואה? לא עושה בכביש 6. יש את זה בכל מיני מקומות, לא לפרט.
כן.
היום בתחנות דלק הפכו להיות סופרמרקטים. זה כבר משהו חדש. אז זה יכול להיות גם סופרמרקטים לענייני רוח, אתה אומר. מכירו לך מה שאתה רוצה. כן, אבל שימציאו לך GPS שיתפלל במקומך. טוב, אני מציע לעצור פה, לשמור שאלות לפעם הבאה. תמונה ראשונה, ראינו. נמשיך בפעם הבאה.